כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi all was of the peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי יום שני, חי באדר בתשע"ו, מסכת קידושין, דף י"ז, דף טוב. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם מדי בוקר בסיעת הדשמיה גדולה ידבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. כתוב בטור ובשולחן ערוך אורח חיים סימן קופיות סעיף ח', הנכנס לבית המדרש התפלל יאי רצון. הכוונה היא לתפילת בית המדרש מייסודו של רבי נחוניה בן הקנה. יאי רצון מלפניך אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשה לדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף ט"ז ממסכת קידושין. נסכם, נשנן ונחזור על אשר למדנו ונשיב על שש השאלות שגם הם ישמשו לנו בסייעתא דשמיא לשינון, סיכום וחזרה על דף ט"ז, שאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שנינו במשנה שעבד עברי נקנה בשטר, מקור הדין הזה לעולה מדכתיבים אחרת ייקח לו, אקישה כתוב לאחרת, לאישה, כשיטת רבונה ששטר רמה עברייה, כותב האדון, הקונה, ביתך קנויה לי, כשטר קידושין שהבעל הקונה כותב, ביתך קנויה לי. מקור נוסף, שיטת רב חיסדה ששטר רמה עברייה אף כותבו, כשטר שדה שהמוכר כותבו. דרש רבה חבר יעקב, מדכתיב לא תיצא כצאת העבדים ודורשים, אבל נקנית בקניין העבדים, דהיינו בשטר. ואין לומר שבא ללמד שנקנית בחזקה כעבד כנעני, שהרי נתמעט מדכתיב התנחלתם אותם, אותם בחזקה, ולא עבד עברי בחזקה. וכן אין לומר, להפך והתנחלתם אותם בא למעט שטר, ולא תיצא בא לרבות חזקה. א', כי מסתבר לרבות שטר, שכן קונה באישות, ב', שלזה מועיל הלימוד, ואם אחרת ייקח לו שנקנית בשטר כאישה. רבונה דרש מהמילים לא תיצא כצאת העבדים שאינה יוצאת בראשי איברים כעבד כנעני, ורב חיסדא דרש זאת מהאיתור של כיצאת שהיה יכול לכתוב לא תיצא כעבדים. שנינו במשנה שעבד עברי קונה עצמו בשנים ביובל ובגרעון כסף. מקור הדינים הללו, בשנים דכתיב שש שנים יעבוד ובשביעית יצא, ביובל דכתיב עד שנת היובל יעבוד עמך בגרעון כסף לחיסקי המדכתיב ועבדה, מלמד שמגרעת פדיונה ויוצאה, או מכסף מקנתו בנמכר לנוכרי. בברייתא נאמר ש קונה עצמו גם בשווה כסף דכתיב ישיב גאולתו, לרבות שווה כסף ככסף, ובשטר שחרור. ומשמע שאינו יכול לומר לו בפני שניים או בפני בית דין לך, טעם הדבר כדאמר רבה שעבד עברי גופו קנוי, ולכן הרב שמחל על גירעונו אין גירעונו מחול. שנינו במשנה שאמה עברייה יתירה על עבד עברי שיוצאת גם בסימנים. אמר יש לקיש שיוצאת גם במיטת האב, והוא לומד זאת מקל וחומר. ומה סימנים שאין מוציא מרשות אב, מוציא מרשות אדון? מיטה שמוציאה מרשות אב אינו דין שתוציא מרשות אדון? ומקשה הגמרא שלוש קושיות על ריש לקיש. א', רב הושעיה יקשה ממשנתנו שלא מנתה שהאמה יתרה על עבד שיוצאת במיטת האב, ומתרצים שדבר שאין לו קצבה לא קטני, ואף שנשנו סימנים שאין להם קצבה, אמר רב ספרה אין להם קצבה למעלה, אם באים אחרי 12 שנה, אבל יש להם קצבה מלמטה. וכדתניא, בין 9 שנים שהביא בית צערות הם שומה, וזה קצבה מלמטה, ומבין 9 שנים ויום אחד עד 12 ועודן בו לתנקמה הם שומה, לרב יוסי ברב יהודה הם סימן, בין י' ג' שנים ויום אחד לכולי על מאווי סימן. רב ששת הקשה על ריש לקיש מדתניא, רבי שמעון אומר ארבעה מעניקים להם, שלושה באיש ושלושה באישה, ואין בארבעה באחד מהם, לפי שאין רצייה באישה ואין סימנים באיש. לאב אמינא הכוונה לשש יובל מיטת האדון בנרצה וסימנים באישה. מזה שלא נאמר מיטת האב שמע אמינא שאינה יוצאת בו, וזה לא כמו ריש לקיש. מתרצת הגמרא שדבר שאין לו קצבה לא קטני, והשלישי באיש הוא יובל בנרצה ולא מיטת האדון. רב אמרה מקשה על ריש לקיש מדתניא, ואלו מעניקים להם היוצא בשנים וביובל ובמיטת האדון, והאמה עברייה בסימנים. מזה שלא נאמר מיטת האב, שמע מינה לא כמו ריש לקיש, וטיופתא דריש לקיש טיופתא. והקל וחומר שדרש יש לדחות מה לסימנים שנשתנה הגוף, תאמר במיטת האדון, שלא נשתנה הגוף. נאמר בברייתא, הענקת אמה עברייה לאביה וכן מציאתה, ואין לרבה אלא שכר בטלה, והיינו שכשאב קיים, ותניא אידך, הענקת עבד עברי לעצמו, ושל אמה עברייה לעצמה, והיינו כשאין אב קיים, ולמעט אחיה, דכתיב התנחלתם אותם לבניכם אחריכם, אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם. מה שנאמר שהענקת עבד עברי לעצמו פשיטהו, אמר רב יוסף שהתנא העריך משנתו לחינם, והבאי בשם רב ששת אמר, שזו שיטת תותאי, שדרש לא ולא לבעל חובו, שאת הענקה האדון לא צריך לתת לבעל חוב של העבד עברי. זהו השינון והחזרה שלנו על דף תזיין, כעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה, מניין שעבד עברי נקנה בשטר? התשובה, לרבונה מדכתיב באמה עם אחרת, הקישה כתוב לאחרת לאישה, לרב חיסדא מזה שנאמר לו תיצא קצת העבדים, אבל נקנית בקניין העבדים. ומסתבר שבא לרבות שטר ולא חזקה, כיוון שמצאנו ששטר מועיל לגירושין, או שלכך הועיל הפסוק עם אחרת. שאלה שנייה, מניין מוכח שעבד עברי גופו קנוי? התשובה, מכך שצריך שטר לשחרורו, ואין אדון יכול לומר לו בפני שניים ובפני בית דין, לך. שאלה שלישית, לריש לקיש, מדוע לא שנינו במשנה גם שיוצאת במיטת האב, ומניין נוכח לדחות את דבריו? התשובה, משום שהמשנה שנתה רק דברים שיש להם קצבה, אבל יש לדחות זאת מברייתא שמפורש בה שיוצאת במיטת האדון, והרי שהזכירה הברייתא גם דברים שאין להם קצבה, ובכל זאת לא הזכירה מיטת האב. שאלה רביעית, מדוע אי אפשר ליישב בדברי רבי שמעון שלא מנע מיטת האב, משום שתנה ושיער? התשובה, משום שאמר במפורש, והיא אתה יכול לומר דלת באחד מהם, ואם יוצאת גם במיטת האב נמצא ששייך דלת כן באחד מהם. שאלה חמישית, כיצד ליישב את סתירת הברייתות עם ענק אמה לעצמה או לאביה? התשובה, לאביה היינו כשיוצאת בסימנים, לעצמה היינו לכאורה כשיוצאת במיטת האב, אבל יש לבאר שהיינו בסימנים אחרי שמת האב. והשאלה האחרונה, האם מעניקים ליוצא בגירעון כסף ומדוע? התשובה, לתנא קמא ולרבי שמעון אין מעניקים, כיוון שכתוב תשלחנו חופשי מעמך, וזה אין שילוחו מעמך מדעתך, ולרבי מאיר מעניקים כיוון שאדון מקבל דמים ממנו ומשלחו, זה נחשב מעמך. עד כאן מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה על דף ט' זין ממסכת קידושין הדף אשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע חי באדר בית תשעין ועב, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף טוב, דף י' זין ממסכת קידושין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ט' זין עמוד ב', 10 שורות לפני סוף הדף. מן המילים, גופה, אילו מעניקים להם. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה כעת. אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח, נגיל, נסיס, ונצליח. שווה הגמרא לדון באופנים שמעניקים לעבד בעת יציאתו לחירות. אומרת הגמרא, גופה, שנינו בברייתא המובאת לעיל, אילו הם העבדים שמעניקים להם בעת יציאתם. היוצא בשנים אחד שסיים לעבוד את השש שנים שלא מקבל הענקה, וביובל, מי שיוצא כשהיובל פוגע בו, דהיינו באמצע שנות עבודתו, הגיע שנת היובל ומשתחרר ומקבל הענקה. ובמיטת האדון, אם אדונו מת, הוא יוצא לחירות ומקבל הענקה. והאמה העברייה היוצאת בסימנים, ברגע שהיא מביאה סימני נערות שתי שערות, היא יוצאת לחירות ומקבלת הענקה. אבל עבד הבורח מאדונו בתוך שנות עבודתו והגיע זמנו לצאת, וכן עבד היוצא בגירעון כסף, אין מעניקים לו. דהיינו אם הוא משלם לאדון תמורת השנים שנותרו לו לעבוד, וכך הוא משתחרר, הוא לא מקבל הענקה. רבי מאיר אומר, יש לחלק ביניהם, שהבורח אכן אין מעניקים לו, ואולם היוצא בגירעון כסף, מעניקים לו. רבי שמעון אומר, ארבעה אופנים יש שמעניקים להם. שלושה מהם ישנם באיש, בעבד, והם היוצא בשש וביובל שפגע בו בתוך שש, ונרצה היוצא ביובל. ושלושה מהם ישנם באישה באמה עברייה, והן שש יובל וסימנים. והיא אתה יכול לומר שכל הארבעה אופנים מתקיימים באחד מהם, בעבד או באמה, לפי שאין סימנים מוציאים באיש. עבד עברי לא יוצא על פי סימני נערות, ורצייה אינה נוהגת באישה. לא רוצים את אוזנה של האמה כשהיא אומרת אהבתי את אדוני. אומר התוספות ראש, רבי שמעון לא חולק על תנא קמא, אלא בא להשמיענו יציאה ביובל ונרצה, שאת זה לא הזכיר תנא קמא. וכן, רצה להשמיע שאין רצייה נוהגת באישה. בררת הגמרא, מנעני מילי, מניין שמעניקים לעבד בכל אופן מהאופנים המוזכרים בברייתא? דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מאחר ומצוות הענקה נאמרה בעבד היוצא בשש, כאמור בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ב, יכול היינו סבורים לומר שלא יהיו מעניקים אלא לעבד היוצא בשש, אחר שסיים את שש שנות עבודתו. מניין לרבות גם עבד היוצא ביובל ובמיטת האדון והמה העברייה בסימנים, שאכן מעניקים להם. תלמוד לומר לכך נאמר בדין הענקה פעמיים לשון שילוח, ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מאימך, וכי תשלחנו חופשי מאימך, כדי ללמד שמצוות הענקה נוהגת גם בשאר שילוחים. שואלת הברייתא, מאחר והתורה ריבתה שאר שילוחים, יכול שאני מרבה את הבורח ואת היוצא בגירעון כסף שמעניקים גם להם? תלמוד לומר, וכי תשלחנו חופשי מאימך. הוסיפה התורה את המילה מאימך ללמדנו, שאין הענקה ניתנת אלא למי ששילוחו מאימך, שיציאתו היא על ידך ומדעתך. אין כוונת הגמרא לומר שאינם יוצאים בהסכמת האדון. שרי אף היוצא בשש וביובל ובמיטת האדון ובסימנים, אינו יוצא ברשות האדון אלא מחמת ציווי התורה. אלא הכוונה לומר שהדבר נעשה מדעת העבד על ידי מעשיו ותחבולותיו, ולא מצד האדון. יצא בורח ויוצא בגירעון כסף שאין שילוחו מאימך, אלא מדעת עצמם הם יוצאים לחירות, על ידי הבריחה או על ידי תשלום הכסף. מבארת הגמרא את דברי רבי מאיר שבברייתא, רבי מאיר אומר, בורח אכן אין מעניקים לו, דאין שילוחו מאימך שהרי יצא שלא מדעתך כלל, אבל יוצא בגירעון כסף, כן מעניקים לו, ששילוחו מאימך, שכן מעשה האדון המקבל מהעבד את הכסף, הם הגורמים את שילוחו, נמצא שהוא גורם את שילוחו ואין העבד יוצא מעצמו. אז בברייתא המבואר שבין תנא קמא ובין רבי מאיר מודים שעבד הבורח אין מעניקים לו. שואלת הגמרא, מדוע אין מעניקים לבורח? הרי הבורח השלמה בי, צריך להשלים את השנים שחיסר בבריחתו, ולאחר שישלים אותם הרי הוא יוצא לחירות, כעבד היוצא בשנים, וכשם שמעניקים לכל יוצא בשש, גם לזה יש להעניק שהרי עבד שש שנים. ומביאה הגמרא ראיה שעבד הבורח צריך להשלים. דתניא, שנינו בברייתא מניין לבורח בתוך שש שנים משנמכר, שחייב להשלים את השנים שחיסר. תלמוד לומר, ספר שמות פרק כ"א פסוק ב', שש שנים יעבוד. העבד צריך לעבוד שש שנים מלאות, לפיכך כשברח חייב להשלים אותם. אם כן יכול אפילו חלה, שמא אף כאשר חלה עבד ולא יכול היה לעבוד לכשיחלים, יהיה חייב להשלים את השנים שחיסר. תלמוד לומר, ובשביעית יצא. משמע שבכל אופן יוצא העבד בשנה השביעית, בין אם עבד שש שנים ובין אם לא עבד את כולן. הפסוק הזה מדבר בעבד שחלה בתוך שש שנות עבודתו. ומכיוון שהבורח צריך להשלים ולעבוד שש שנים, מדוע אמרו בברייתא שאין מעניקים לו? מתרצת הגמרא, אמר אף שאיש את כל עבד הבורח אכן מעניקים לו לאחר שישלים את השנים שחיסר. אלא אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא שאמרו שאין מעניקים לבורח, באיזה אופן מדובר? כגון שברח העבד ופגע בו יובל למחרת בריחתו. מהו דתיים היינו סבורים לומר, אויל ואפיק ליובל, מאחר ולבסוף יצא לחירות מחמת היובל, שילוחו מאימך קרינן בי, נחשב כאילו יצא מדעתך ולא בעל כורחך, ולא נכנסי ונעניק לי, לא נכנוס אותו להפסיד את הענקה, אלא כן נעניק לו. כמה שמלן, לכן משמיע לנו הברייתא שבכזה אופן, אין מעניקים לעבד שברח, מאחר ויצא שלא מדעת האדון. יש מחלוקת ראשונים, האם צריך העבד להשלים לאחר היובל את השנים שהיה צריך לעבוד עד היובל. עוברת הגמרא לדון בדברי הברייתא בדין עבד שחלה. אמר מר נאמר בברייתא לאל, יכול אפילו חלה עבד יצטרך להשלים. תלמוד לומר, ובשביעית יצא. מפרשת הגמרא שהדין בברייתא שאין העבד צריך להשלים אמור אפילו כאשר חלה כל השש שנים ולא עבד כלל. שואלת על כך הגמרא, והתניא, שנינו בברייתא אחרת. חלה שלוש שנים ועבד שלוש שנים, אינו חייב להשלים את השנים שחיסר. אבל אם חלה כל שש, חייב כן להשלים אותם. תרצת הגמרא, אמר אף שאישת בברייתא שאמרה שאפילו אם חלה עבד כל שש אינו צריך להשלים, מדובר בעבד שאינו בטל לגמרי, אלא בעושה מעשה מחת. עושה עבודה קלה כתפירה במחת, כלומר, אף בימי כל יום ממשיך לעבוד את האדון, אלא שאינו עושה עבורו כי אם מלאכות קלות. ומכיוון שעובד את האדון, אף על פי שחלה כל שנות עבודתו ואינו עובד אותו כראוי, אינו צריך להשלים. בקשה הגמרא סתירה בדברי הברייתא השנייה, גוף הקשיא. גוף דברי הברייתא קשים וסותרים את עצמם. אמרת בתחילת הברייתא שאם חלה שלוש שנים ועבד שלוש שנים, אין העבד חייב להשלים. משמע ארבע, אבל אם חלה ארבע שנים, חייב להשלים. אם כך אני אשאל אותך, אם הסיפה, תפרש לי דברי הסיפה של הברייתא. נאמר בה, שאם חלה כל שש, חייב להשלים. משמע, דווקא חלה כל שש, צריך להשלים. אבל אם חלה רק ארבע שנים, אין חייב להשלים. סתירה בין הרי של הסיפה. תרצת הגמרא אחי כאמר, כך תתפרש הברייתא. רק באופן שחלה שלוש שנים אינו חייב להשלים. אבל אם חלה ארבע שנים, נעשה כמי שחלה כל שש השנים, וחייב להשלים. בעניין מצוות ההנקה, נאמר בתורה בספר דברים פרק תדווה פסוקים י' ג' י' ד' כך. וכי תשלחנו חופשי מאימך, לא תשלחנו ריקם. הענק תעניק לו מצונך, ומגורנך ומעקבך אשר בכך השם אלוקיך תיתן לו. בפסוק הזה לא נתפרש כמה צריך להעניק לעבד היוצא לחירות וממה יש להעניק לו. ויקה את הגמרא ברייתא עוסקת בשיעור ההנקה וממה היא ניתנת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא כמה מעניקים לו לעבד היוצא לחירות, שווה 5 סלעים מכל מין ומין מהמינים המוזכרים בפסוק, צאן, גורן ויקב, שהן הסכום הכולל הניתן מכל המינים, הוא שווה 15 סלעים, אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק ואומר ששיעור ההנקה ניתן לעבד הוא 30 סלעים, כ-30 של עבד, כפי הסכום שקצבה התורה לשלם עבור עבד כנעני שהרגו שור מועד, שהוא 30 סלעים, שור מועד שהמית ג' פעמים, שנגח עבד כנעני והמיתו, השור נסכל ובעליו משלמים לאדונו סך קצוב 30 שקלים. בין אם היה עבד שווה יותר ובין אם היה עבד שווה פחות, שנאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק למד ב', אם עבד ייגח השור או עמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדונה והשור יסכל. בהמשך תבהר הגמרא מדוע רבי יהודה מדמה דין ההנקה לדין 30 של עבד שנהרג על ידי שור מועד. רבי שמעון אומר שיעור ההנקה הוא 50 סלעים, 50 שבערכין. כפי הערך הגדול ביותר בפרשת ערכין, שהוא 50 סלעים. אדם שאמר ערכו של פלוני עליי, או שאמר ערכי עליי, חייב לתת לבדק הבית סך שקצבה התורה, בין אם היה האדם המוערך שווה יותר, ובין אם היה שווה פחות. סך זה משתנה בין זכר לבין נקבה, וכן לפי מניין שנות האדם. יש טבלה בתורה שבה הערך הנמוך ביותר 3 שקלים, לנקבה מבת חודש ועד בת 5 שנים. הגבוה ביותר, הוא 50 שקלים לזכר מבין 20 שנה ועד בין 60. כעת מבארת הגמרא את דברי רבי מאיר. אמר מר שנינו בברייתא עכשיו ששיעור ההנקה הוא 5 סלעים מכל מין ומין שהם סך הכל 15 סלעים. דברי רבי מאיר. שואלת הגמרא ורבי מאיר מניין עתה להשמועינן. האם רבי מאיר בא ללמדנו שחשבון 5 סלעים משלושה מינים זה 15 סלעים? הרי זה דבר פשוט שחמש כפול 3 זה 15 סלעים. ואינו צריך לימוד. למה צריך לפרט לנו את זה רבי מאיר? תרץ את הגמרא כמשמלן, דין זה ישמיענו רבי מאיר בדבריו, שבכל אופן שמעניק האדון יש לו להקפיד, מבצר עודלו מבצר למאי מניינה, שלא תפחת הענקה מהמניין הזה, דהיינו שווה 15 סלעים. אבל הוא אינו צריך להקפיד, שתהיה הענקה מכל מין ומין, בשווי של 5 סלעים. ויבצר לי מחד מינה, ותפי לי מחד מינה, ליתלן בה. גם אם יפחית ממין מסוים ויעניק ממנו פחות משווה 5 סלעים, וכנגדו יעניק לעבד תוספת ממין אחר, כך שלא יחסר מהסך הכולל, אין קפידה בדבר. לכן סיכם רבי מאיר את המניין ואמר שהכל ביחד 15 סלעים, כדי לומר לך שבעיקר צריך האדון להקפיד, לא לפחות מהסך הזה. מברר את הגמרא מה הייתה מדי רבי מאיר, מה טעמו של רבי מאיר שאמר ששיעור ההנקה הוא 5 סלעים מכל מין ומין, בשיבה הגמרא יליף רבי מאיר לומד את הדין הזה בגזירה שווה, ריקם ריקם מבכור, מפדיון בכור. בהענקה נאמר לא תשלחנו ריקם. בפדיון בכור נאמר בספר שמות פרק ל"ד פסוק כ', כל בכור בניך תבדה, ולא יראו פני ריקם. מה להלן כשם שפדיון בכור הוא ב5 סלעים, שנאמר במקום אחר בספר במדבר פרק ח' פסוק ט"ז, ופדויו מבין חודש תבדה בערכך כסף 5 שקלים, אף כאן בהענקה שיעורה 5 סלעים מכל מין המוזכר בפסוק. שואלת הגמרא ואימא 5 סלעים מכולו? אולי נאמר שהגזירה שווה מפדיון בכור נאמרה כדי ללמד שמכל המינים ביחד צריך להענק סך הכל 5 סלעים, שהרי לא נאמרה מילה ריקה ממנה לומדים בגזירה שווה ששיעור ההענקה הוא 5 סלעים אלא פעם אחת. בשבעה הגמרא היא כתיב ריקם לבסוף, אם המילה ריקם הייתה כתובה בסוף הפסוק לאחר שהוזכרו כל המינים, וכך בעצם היה נאמר, הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך ולא תשלחנו ריקם, אז כדי כאמרת, אז היינו אומרים כדבריך שהמילה ריקם מוסבת על כל המינים, ושיעור הכל ביחד זה 5 סלעים. אשתה דכתיב ריקם בראשה, אבל עכשיו שהמילה ריקם נאמרה בתחילת הפסוק, לפני המילים הענק תעניק, משמע שהמילה זו מוסבת על כל מין ומין בפני עצמו. לפיכך שדי תטיל את המילה ריקם עצון, לומר שמן עצון יש להעניק 5 סלעים, וכן תטיל את המילה ריקם הגורן, כדי לומר שאף מן הגורן תעניק 5 סלעים, ושוב תטיל את המילה ריקם היקב, שגם ממנו צריך להעניק 5 סלעים. נמצא שבסך הכל שיעור ההנקה הוא 15 סלעים. מקשה הגמרא ונילף שרבי מאיר ילמד את הגזירה שווה ריקם ריקם מעולת ראייה, שכן פשטות משמעות הפסוק ולא ייראו פני ריקם, זה דבר בפני עצמו ואינו מוסב על פדיון בחור האמור קודם. אלא ציווי נוסף הוא שכשתעלו לרגל, אין לכם להיראות בעזרה בידיים ריקניות, אלא תביאו עמכם עולת ראייה. ועולת ראייה שיעורה פחות מחמישה סלעים. רש"י כותב ששיעורה של עולת ראייה שתי מאות כסף, והשיעור הזה מוזכר בגמרא במסכת חגיגה, דף ב' עמוד א'. שואל הפני יהושע, הרי למסקנת הגמרא במסכת חגיגה אין לעולת ראייה שיעור מן התורה, והשיעור במשנה זה רק מדי רבנן. מסביר הפני יהושע שרש"י מפרש כאן את קושיית הגמרא לפי האב האמינא שם, שסבר רבי יוחנן ששיעור עולת ראייה זה מהתורה. אם כן, חוזרת הגמרא ומתרץ את השאלה מדוע שלא נלמד מעולת ראייה ששיעורה פחות מחמישה סלעים. בשבעה הגמרא אמר קרא במצוות הענקה נאמר בתורה בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ד, הענק תעניק אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו. שהענקה צריכה להינתן בעין יפה כפי שברכך השם. מכאן אתה למד שכוונת התורה שתדרוש את הפסוק באופן המרבה את הענקה ולא באופן הממעט אותה. ומכיוון שעולת ראייה היא השיעור הפחות מבין הדברים המוזכרים בפסוק, מוכרח איפה שהמילה ריקם אינה מוסבת על עולת ראייה כפשוטו, אלא על פדיון בחור שנאמר סמוך אליו ששיעורו רב יותר. וכך מבאר הפני יהושע את תירוץ הגמרא, כלומר, אף על פי שעיקר הפסוק ולא יראו פני ריקם אמור בעולת ראייה, אבל מאחר ובהענקה נאמר ריקם כדי לדרוש גזירה שווה מריקם האמור כאן, אז מעולת ראייה אי אפשר ללמוד כיוון שנאמר אשר ברכך. ועולת ראייה זה השיעור הפחות שבכולם, אם כן אין לנו לפרש אלא שריקם שנאמר שם מוסב על בחור שאמור לפני כן. עוברת הגמרא לבאר את שיטת רבי יהודה בברייתא. רבי יהודה אומר שיעור הענקה 30 סלעים כ-30 סלעים של עבד. כפי הסכום שקצבה התורה לשלם 30 סלעים עבור עבד כנעני, שהמיתו שור מועד. בוררת הגמרא מה איתה מדי רבי יהודה? מה טעמו של רבי יהודה שלמד את שיעור הענקה מ-30 של עבד? משיבה הגמרא יאליף נתינה נתינה מעבד. רבי יהודה דורש זאת בגזירה שווה של המילה נתינה מעבד מ-30 של עבד, שכן בהענקה נאמר בתורה לשון נתינה, תיתן לו. בתשלומי נזקו של עבד שנגחו שור מועד נאמר גם כן לשון נתינה, 30 שקלים ייתן לאדוניו. מה להלן 30? כשם שתשלומי הנזק של העבד הם 30 סלעים, אף כאן מצוות הענקה בזמן שחרורו של העבד עברי שיעורה 30 סלעים. שואלת הגמרא ונילף נתינה נתינה מערכין, שרב יהודה ידרוש את הגזירה שווה נתינה נתינה מערכין, שגם בערכין נאמרה לשון נתינה, והתוספות ריד מבאר שכוונת הגמרא לערך האמור בפודי שדה אחוזה מיד ההקדש בספר ויקרא פרק זך פסוק כ' ג' ונתן את הערכך ביום ההוא, שזה 50 שקל כסף לשדה הראויה לזרוע בחומר שעורים. ונאמר מה להלן 50, כשם שבערכין הערך הגבוה ביותר שניתן הוא 50 סלעים, אף כאן 50, גם מצוות הענקה היא ב-50 סלעים. משיבה הגמרא שני תירוצים, אחד התירוץ אחד, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועד תפסת. דהיינו, כל דבר שאפשר ללומדו משני מלמדים שונים, ואחד מהם מרבה בשיעור, ואילו השני ממעיט, למדים מהמעמית ולא מהמרבה. וזה מליצה שאומרים לאדם, טוב לך לתפוס מעט, משום שאף אם יתברר שאתה רשאי לתפוס יותר, יוסיפו לך ולא יתלו את מה שבידך. אבל אם תתפוס הרבה ויתברר שאינך רשאי לתפוס אלא מעט, נמצא שתפסת שלא כדין ויתלו ממך ממה שבידך. כך הדבר גם בלימודי התורה, במקום שסתמה התורה ולא פרשה מאיכן ללמוד דין מסוים, יש לך לנהוג כך וללמוד מהדבר הממעיט בשיעורו. לפיכך, יש לנו ללמוד את שיעור הענקה בגזירה שווה מ-30 של עבד, שזה שיעור מועט, ולא מערכין, שזה שיעור מרובה. וכאן לא שייך לומר שמהפסוק אשר ברכך השם אלוקיך נלמד לדרוש את הגזירה שווה ממקום שמרבה בשיעור ההנקה, כפי שאמרה כן הגמרא לעיל בגזירה שווה ריקם ריקם, שיש לה עמידה על בחור ולא על עולת ראייה מן הסיבה הזו. למה אי אפשר לומר זאת? זאת משום שאין אומרים כן אלא על מקום שידוע בוודאות על איזו תיבה נאמרה הגזירה שווה, אלא שלא יודעים באיזה עניין מדובר באותה תיבה. וכמו במילה ריקם שאנחנו מסופקים אם נאמרה על בכור או על עולת ראייה, מגלה לנו התורה בפסוק אשר ברכך שהיא נאמרה על בכור. אבל כאן, שגם בעבד וגם בערך היא נאמרה נתינה, ואנחנו מסתפקים על איזה מהם נאמרה הגזירה שווה, לא ייתכן לומר שבכזה אופן נאמר הפסוק אשר ברכך לגלות על מי מהם היא נאמרה. לפי שהגזרה שווה כבר ניתנה, אלא שמאיתנו נתעלם על איזה מהם היא נאמרה. כך תוספות בדיבור המתחיל חדה. ועוד אומרת הגמרא תירוץ נוסף, עבד מעבד אבל אלה מילף. מסתבר יותר שהתורה נתכוונה שנלמד דיני עבד הענקה מדיני עבד דיינו תשלומי נזק עבד שלגחו השור, מאשר נלמד אותה מהדין האמור בערכין. ממשיכה הגמרא ומבארת את שיטת רבי שמעון בברייתא. רבי שמעון אומר שיעור הענקה הוא 50 סלעים כ-50 שבערכין, כפי הערך הגבוה שבפרשת ערכין, שהוא 50 סלעים. מבררת הגמרא מה הייתה עמד רבי שמעון שישבה את דין הענקה לערכין, משיבה הגמרא גמר רבי שמעון למד שיעור הענקה בגזירה שווה נתינה נתינה מערכין, שגם בענקה וגם בערכין נאמר בתורה לשון נתינה. מה להלן 50 כשם שערך אדם הוא 50 סלעים? אף כאן בהענקה צריך להעניק לעבד 50 סלעים. מבררת הגמרא ואימה בפחות שבערכין, נאמר שהגזירה שווה מערך היא נאמרה על הערך הנמוך ביותר האמור בערכי אדם, שהוא 3 סלעים ערכה של הנקבה מבת חודש ועד בת 5 שנים. משיבה הגמרא אשר ברכך השם אלוקיך כתיב ללמדנו שיש לדרוש את הגזירה שווה באופן שמרבה בהענקה ולא באופן הממעט אותה. לפיכך מסתבר ללמוד מהערך הגבוה שנאמר בפרשת ערכין ולא מהערך הנמוך שבה. שואלת הגמרא ונאילף נתינה נתינה מעבד, שרבי שמעון ידרוש את הגזירה שווה מ-30 של עבד שגם בו נאמר לשון נתינה, ונאמר מה להלן 30 כשם שדמי נזקו של עבד שהם איתו שור מועד זה 30 סלעים, אף כאן 30, גם הענקה שיעורה 30 סלעים, וישנם שתי סיבות שבגינן מסתבר יותר לדרוש את הגזירה שווה מעבד ולא מערכין. חד הסיבה אחת, דתפסת מרובה לא תפסת, שאם נלמד מערכין אנחנו תופסים את השיעור הגבוה, ובכל מקום עדיף לתפוס את השיעור הנמוך וללמוד ממנו. ועוד סיבה נוספת, שכן עבד מעבד, אבל אלה מילף, מסתבר יותר לדרוש דיני עבד, דיני הענקה, מדיני עבד מה-30 של עבד, ולא מערכין, שהוא עניין שונה. מחמת הקושייה הזו, מבארת הגמרא את טעמו של רבי שמעון באופן שונה. רבי שמעון שלמד שיעור הענקה מערכין, מיכה מיכה גמר. למד כן בגזירה שווה מהמילה מיכה האמורה בהם. בעבד נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק למתת, וכי ימוך אחיך אימך, ובערך היא נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק ח' ואם מח הוא, ואילו ב-30 של עבד לא נאמר לשון מיכה כלל. ועד עכשיו סברה הגמרא שרבי שמעון דרש את הגזירה שווה מן המילה נתינה. לפיכך היא הקשתה מניין לו שהגזירה שווה נאמרה על נתינה אמורה בערכין, ולא על נתינה אמורה ב-30 של עבד. אבל כעת מבארת הגמרא שרבי שמעון דרש את הגזירה שווה מהמילה מיכה אמורה בעבד ובערכין, ואילו ב-30 של עבד לא נאמר מיכה. אבל את הגזירה שווה מהמילה נתינה לא קיבל רבי שמעון מרבותיו, ואין אדם דן גזירה שווה מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבותיו מסיני. מבארת הגמרא מדוע מוזכר בתורה בדין הענקה 3 מינים. בשלמה לרבי מאיר שלמד את שיעור הענקה בגזירה שווה, ריקם ריקם מפדיון בחור, היינו דכתיב, צון גורן ויקב. מובן מדוע כתבה התורה מצונך ומגורנך ומעקבך, כי מאחר ומפדיון בחור לא שמענו אלא 5 סלעים, ורק משום שנזכרו בפסוק 3 מינים ואנו מפרשים שכל מין ומין צריך לתת 5 סלעים, למדנו ששיעור הענקה הוא 15 סלעים. אלא לרבי יהודה ורבי שמעון שלמדו את שיעור הענקה ממקום אחר, אי צון גורן ויקב למה לי? מדוע פרטה התורה את המינים הללו? ואין לומר שבא להודיענו שאין מעניקים אלא מהם, דערי יכול האדון להעניק גם מכל דבר כמבואר בברייתא להלן. מתרצת הגמרא, היי הטעם שכתבה התורה צון גורן ויקב, מבאי אלה לחדתניה, נצרך כדי ללמד את האמור בברייתא. יכול הייתי סבור לומר שלא יהיו מעניקים אלא מצון גורן ויקב, שהם מפורשים בפסוק, מניין לרבות אף כל דבר שיכול האדון להעניק להם. תלמוד לומר אשר ברכך השם אלוקיך, מכל דבר שברכך השם יכול אתה להעניק. אם כן, מאחר ויכול להעניק מכל דבר, מה תלמוד לומר מדוע פרטה התורה צון גורן ויקב? לומר לך, מה צון גורן ויקב מיוחדים שישנן בכלל ברכה? כשם שצון גורן ויקב מיוחדים, שהם מתברכים ומתרבים, שכן צון פרה ורווה, וכן גידולי קרקע גורן ויקב צומחים ומתרבים. אף כל שישנם בכלל ברכה, אף כל דבר שנתרבה מאשר ברכה שמעניקים ממנו, הוא רק מה שישנו בכלל ברכה. יצאו כספים שאינם מתברכים מעליהם, לפיכך אין מעניקים מהם. אלו הם דברי רבי שמעון. רב אלעזר בן יעקב חולק ואומר, יצאו פרדות הרכבת חמור וסוסה, שמאחר ואינם פרים ורבים, אין מעניקים מהם, כי פרידה אינה יולדת. כפי שאומרת הגמרא במסכת מגילה, דף י"ג עמוד ב', כפרידה זו שאינה עושה פירות. אבל מכספים כן מעניקים. ומבארת הגמרא את טעם מחלוקתם, ורבי שמעון סובר שרק מכספים אין מעניקים, אבל מפרדות כן מעניקים, משום שפרדות משבחן בגופה היו, בגופם הם עובדות ומשביחות את נכסי בעליהם, והרי הם בכלל ברכה. רב לזר בן יעקב סובר שרק מפרדות אין מעניקים, אבל מכספים כן מעניקים, משום שכספים אבית בוויסקה, הוא משקיע אותם בעסק ומתרבים בכך, לפיכך הם בכלל ברכה. אז עד כאן בירה הגמרא מדוע נצרח בכלל להיכתב מינים מסוימים. כעת מבארת הגמרא מדוע נצרח לשם כך להיכתב שלושה מינים, צון, גורן ויקב, מדוע לא די במין אחד. אומרת הגמרא וצריכה, התורה צריכה לכתוב צון, גורן ויקב, ולא די בכך שתכתוב אחד מהמינים כדי ללמד שאין מעניקים, אלא ממין שהוא ברכה. זאת למה? דהי כתב רחמנה, אם התורה תכתוב רק צון, אבא אמינה, היינו סבורים לומר, שמבעלי חיים אין, מבעלי חיים כן מעניקים מהם, לפי שהם בכלל צון האמור בפסוק, אבל מגידולי קרקע לא, אין מעניקים. לפיכך כתב רחמנה גורן, כדי ללמד שאף מגידולי קרקע מעניקים. והיא כתב רק גורן, אבא אמינה מגידולי קרקע אין, מעניקים מהם, לפי שהם בכלל גורן האמור בפסוק, אבל מבעלי חיים לא, אין מעניקים מהם. לפיכך כתב רחמנה צון, ללמד שאף מבעלי חיים מעניקים. אבל יש להקשות יקב לעמלי, מדוע הוסיפה התורה וכתבה יקב? משיבה הגמרא בדף י"ז עמוד ב', למר למיעוטי כספים, ולמר למיעוטי פרדות. לדעת רבי שמעון בברייתא לעיל כתבה התורה יקב למעט כספים שאין מעניקים מהם. לדעת רבי אליעזר בברייתא כתבה התורה יקב למעט פרדות שאין מעניקים מהם. כלומר, מכיוון שריבתה התורה בפסוק אשר ברכך שמעניקים מכל דבר שהוא בכלל ברכה ומעין הפרט צון וגורן, היינו סבורים לומר שאף כספים התרבו, שאף הם בכלל ברכה, שהרי משביחים לבעליהם או שמתרבים כאשר מניח אותם בעסקה. לכן כתבה התורה מיעוט נוסף מעקבך לומר שלא התרבה אל הדבר שהוא בכלל ברכה לגמרי. אלא שנחלקו רבי שמעון ורבי אלעזר, מה אינו בכלל ברכה לגמרי? האם כספים שאינם מתרבים מעליהם, או פרדות שאינם פרים ורבים? אילו התוספות בדיבור המתחיל למר, מקשים על פירושו של רש"י ומפרשים, שאם לא היה נאמר יקב לא היינו מרבים לא כספים ולא פרדות, כיוון שאינם בכלל ברכה לגמרי. לכן הוסיפה התורה וכתבה יקב, כדי שנמעט שוב דבר שאינו בכלל ברכה לגמרי, ואז זה כאין מיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. ואז רבי שמעון מרבה פרדות דווקא שמשתבחים בגופם, ורבי אלעזר מרבה כספים דווקא שמשתבחים בעסקה. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא נוספת בעניין ההנקה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיע במסכת בבא מציע דף למד א' עמוד ב'. בהנקה נאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ד, אשר ברכך השם אלוקיך. יכול הייתי סבור אם כן לומר שרק כאשר נתברך הבית בגללו, יתרבו נכסי האדון בגלל עבודתו של העבד מעניקים לו. אבל אם לא נתברך הבית בגללו, בגלל העבד אין מעניקים לו. תלמוד לומר לכן כפלה התורה ואמרה, הענק תעניק, ללמד שמכל מקום, בכל אופן תעניק לעבד, גם אם הבית לא יתברך בגללו. אם כן, מאחר וצוותה התורה להעניק לעבד בכל אופן שהוא, מה תלמוד לומר? אשר ברכך. ללמדך שהכל לפי ברכה, תן לו. לפי מה שיתברך הבית בגללו, תוסיף להעניק לו מעבר לשיעור שקבעה התורה. אם יתברך הרבה, תוסיף להעניק לו הרבה. אם יתברך מעט, תוסיף לו מעט. אבל מכל מקום, אין לך לפחות מהשיעור שקבעה התורה. רבי אלעזר בן עזריה חולק ואומר, דברים ככתבן. כשאמרה התורה אשר ברכך השם אלוקיך, כוונתה כפי שמשמע בפשוטו. שאם נתברך בית בגללו, בגלל העבד מעניקים לו. ואם לא נתברך בית בגללו, אין מעניקים לו כלל. אם כן, מה תלמוד לומר מדוע כפלה התורה ואמרה, הענק תעניק? משום שדיברה התורה כלשון בני אדם. כדרך שבני אדם מדברים שלפעמים כופלים את דבריהם שלא לצורך. ומסביר הריטב"א, שרק כאן מפרש רבי אליעזר שדיברה התורה כלשון בני אדם, משום שמשמעות הפסוק, אשר ברכך השם אלוקיך מלמדנו, שדווקא אם נתברך הבית בגלל העבד יש להעניק לו. לפיכך, מוכרח לומר הוא, שדיברה תורה כלשון בני אדם. אבל בכל מקום שאין הוכחה אחרת, כן דורשים את כפילות הלשון. הביאה הגמרא עוד ברייתא בעניין עבד עברי שמת אדונו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, עבד עברי שמת אדונו, עובד את הבן, ממשיך לעבוד את בנו של האדון, עד שיעברו 6 שנים ממכירתו או עד היובל. ואינו עובד את הבת, אם אין לאדון בנים וביתו ירשה אותו בנכסיו, אין העבד עובד את הבת, אלא יוצא לחירות. אמה עברייה, אינה עובדת לאחר מות האדון לא את הבן ולא את הבת. וכן עבד הנרצה ועבד עברי הנמכר לעובד כוכבים, אינו עובד לא את הבן ולא את הבת. מבארת עכשיו הגמרא את הדין הראשון שבברייתא. אמר מר, אמר החכם שנינו בברייתא להיל, עבד עברי שמת אדונו, עובד את הבן ואינו עובד את הבת. שואלת הגמרא, מינה אני מילי? מינה אין ללמד הדין הזה? משיבה הגמרא, דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא אחרת, שמופיעה בספרי. עבד עברי נאמר בספר דברים פרק תדבף פסוק י' ב', ועבדך 6 שנים, מתוספת האות חף סופית, שלא נאמר ועבד 6 שנים, אנחנו למדים שאין העבד צריך לעבוד אלא לך, לאדון ולא ליורש. שאם מת האדון והניח אחד משאר היורשים, בת או אח, חוץ מבן, אין העבד צריך לעובדם אלא יצא לחירות. שואלת הברייתא, אתה אומר לך ולא ליורש, אתה מפרש שכוונת התורה למעט שאין העבד צריך לעבוד את היורשים? או אינו שמה אין כוונת התורה לומר אלא לך ולא לבן, שאף אם האדון הניח בן ליורשו, אין העבד צריך לעובדו. משיבה הברייתא, כשהוא אומר, כאשר נאמר במקום אחר, בעניין עבד עברי בספר שמות פרק כ"א פסוק ב', 6 שנים יעבוד, ושם לא נאמר מיעוט יעבודך, לא כתוב 6 שנים יעבודך, אלא כתוב 6 שנים יעבוד, ומשמע שצריך העבד לעבוד אף את האחרים, הרי לבן אמור, יש לי ללמוד מכאן שאף את הבן צריך העבד לעבוד אם האדון נפטר. על כורחה מה אני מקיים ועבדך 6 שנים? על איזה אופן נאמר בתורה ועבדך 6 שנים שמשמעותו שאינו עובד אלא את האדון? כדי לומר לך ולא ליורש. הוא לא עובד שום יורש אחר מלבד הבן. אם כן, אם האדון נפטר את הבן, הוא כן עובד אותו עבד עברי עד שיגמרו 6 שנים או עד שיפגע ביובל, ואילו שאר יורשים הוא לא עובד אותם. בררת הברייתא, מאחר ונאמרו 2 פסוקים מהעניין. מהפסוק ועבדך 6 שנים משמע למעט שאינו עובד אלא את האדון. ואילו מהפסוק השני 6 שנים יעבוד משמע שצריך לעבוד גם את האחרים. מה ראית לרבות את הבן שאותו הוא ממשיך לעבוד העבד ולהוציא את האח? שאם אין בן ויורש את האדון, אח למשל, העבד אינו צריך לעובדו. מבארת הברייתא, מרבה אני את הבן, מסתבר לי לומר שהתורה התכוונה לרבות את הבן, שכן מצאנו שהבן קם תחת אביו ליעדה, לקדש אמה העברייה של אביו בכסף שנקנתה על ידי אביו עם רצונו בכך. אינו צריך לתת לכסף אחר לקידושין, כפי שיכול אביו לעשות כן. אבל אחר אינו יכול לקדשה בכסף זה. ונסביר, אחת מזכויות האדון באמה היא שהוא רשאי לייעד לקדש אותה לא לאישה בכסף שנתן לאביה בקנייתה, ואינו צריך לתת לה כסף אחר לקידושין, וכשם שמייעדה לעצמו, יכול גם כן לייעד אותה לבנו, שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ט', ואם לבנו יעדנה, ואומר לה, הרי את מקודשת לו בכסף שקיבל אביך בדמייך. ודיני יעוד נלמד בגמרא לקמן בדף חי עמוד ב'. ממשיכה הברייתא ואומרת, ולשדה אחוזה, אם הקדיש אביו שדה שירש מאבותיו ופדה אותה הבן מיד ההקדש, חוזרת לידי אביו ביובל כאילו פדה אותה האב בעצמו. מה שאין כן אם נבדתה השדה על ידי אנשים אחרים, אינה חוזרת עוד לידי האב אלא מתחלקת ביובל הכהנים. ומכיוון שבשני דברים אלו של ייעוד ושדה אחוזה, מצאנו שרק הבן עומד במקום אביו, ולא שאר היורשים, לפיכך מסתבר שאף לעניין עבד עברי, כשהאדון נפטר, עומד הבן במקום אביו ולא שאר היורשים. ונסביר את העניין של הקדשת שדה אחוזה. המקדיש שדה אחוזה בזמן שהיובל נוהג ורוצה לפדותה מיד הקדש, אינו פודה אותה לפי שוויה, אלא נותן על כל שטח הראוי לזריעה, קור, שעורים, 50 שקל כסף. בין אם היא שווה יותר ובין אם היא שווה פחות. וסכום זה נאמר בשדה שהיא קדישה, ובא לבדותה מיד אחר היובל, והייתה עתידה להישאר ביד ההקדש 49 שנים, אבל אם בא לבדותה בשנים לאחר היובל, הוא מפחית עבור כל שנה מהסכום לפי חשבון, ופודה לפי ערך השנים הנותרות. ואם לא פדה אותה המקדיש, ומחרה הגזבר לאדם אחר, אינה חוזרת לבעלים ביובל כשאר שדות החוזרות לבעליהן, אלא היא חוזרת לידי הקדש ומתחלקת לכהנים שבאותו משמר של יום הכיפורים שהיובל פוגע בו. אבל אם לקחה מיד ההקדש בנו של המקדיש ולא נמכרה לאדם אחר, היא אינה יוצא עמנו ביובל להתחלק לכהנים, אלא חוזרת לאביו. מקשה הגמרא ושואלת, עד הרבה, יש לי לומר סברה להפך, מרבה אני את האח, מסתבר יותר לומר שכוונת התורה לרבות את האח בעבד עברי, שאם האדון נפטר, אחיו היורש ייקח את העבד תחתיו, שהעבד יעבוד אותו, שכן מצאנו שהוא קם תחת אחיו לאיבום. אח מייבם את אשת אחיו עם את אחיו בלא בנים, ולא אדם אחר. נמצא שהוא עומד במקום אחיו, אם כן גם בעבד עברי יעמוד במקום אחיו לרשת את העבד העברי. דוחה הברית את הסברה הזאת ואומרת, כלום יש איבום אלא במקום שאין בן. הרי לא נאמרה מצוות איבום אלא במקום שלאח הנפטר אין ילדים. היש בן אין איבום, אבל במקרה ובמקום שיש בן לנפטר אין מצווה ליבם. נמצא שאין חשיבות האח אלא במקום שאין בן לאחיו הנפטר. אבל כשיש בן בוודאי יש לו מעלה על פני האח ושאר היורשים. מקשה הגמרא על דחיית הברייתא אלא טעמה דאיקה אפירחה. מדברי הברייתא משמע שרק משום הסברה כלום יש איבום אלא במקום שאין בן, אנחנו יודעים שבן עדיף מאח על אב אחי, אבל אולי הסברה הזו, היינו מסתפקים לומר שמה אח עדיף, ואח דווקא יירש את אחיו הנפטר, ולא בן של הנפטר יירש אותו. אם כך יש להקשות ותיפוק לי, דאח התרתי ואח החדה, הלו יש לך להוכיח שבן עדיף מאח, אף לולי הסברה הזו, שהרי הבן קם תחת אביו בשני דינים, גם ביעוד וגם בשדה אחוזה כפי שהסברנו, ואילו האח אינו קם תחת אחיו, אלא בדין אחד, באיבום. מתרצת הגמרא, שדה אחוזה שאמרנו שהבן עומד במקום אביו ולא האח, נמי גם כן מכוח אי פירחה עודה כנפקה לילתנה. גם את זאת למד התנה מכוח הדחייה הזו, שכלום יש איבום אלא במקום שאין בן. שכן, בדין שדה אחוזה לא מפורש בתורה אם הבן עומד במקום האב או האח עומד במקומו. אלא שאנחנו אומרים שמסתבר שהבן עומד במקום אביו ולא אח, מאחר והבן גם עומד במקומו לעניין יעוד. אף על פי של עניין ייבום, האח עומד במקום אחיו ולא הבן, אין זו מעלה באח כלפי הבן, שכן, כלום יש ייבום, אלא במקום שאין לנפטר בן. אבל אם לנפטר יש בן, אין ייבום. אם כן, אינך יכול לומר שהבן עומד במקום אביו בשני דינים בייעוד ושדה אחוזה, ואילו האח עומד רק בדין אחד באיבום, לולי הסברה הזו. לפיכך נקטה אותה הברייתא כהוכחה לכך שהבן עדיף לעמוד תחת אביו בעבד עברי יותר מאשר האח. ונסביר ביתר ביור. בדין אחד מצאנו מפורש בתורה שהבן עומד תחת אביו, וזה במצוות יעוד. בדין אחד מצאנו בתורה שהאח עומד במקום ותחת אחיו, וזה במצוות איבום. ואילו בשני דינים נוספים, עבד עברי ושדה אחוזה, כתבה התורה שיש מי שעומד במקומו, אבל היא לא פירשה מי הוא, הבן או האח. ואם נאמר שמסתבר שכוונת התורה שהבן עומד בהם תחת אביו, משום שהוא כבר עומד תחתיו לעניין יעוד, הרי כנגד זה מסתבר לומר שכוונת התורה שאח יעמוד בהם תחת אחיו, משום שהוא כבר עומד תחתיו לעניין איבום. ואי אפשר להכריע בדבר הזה, אם לא מצד שנאמר שהדין בו עומד האח במקומו, ולא הבן, אין לו שום מעלה כנגד הבן. והיא הסברה אמורה בברייתא כאן, כלום אין איבום אלא במקום שאין בן. נמצא שהבן עומד תחתיו בדין אחד, ואילו האח אינו עומד בשום דין כנגד הבן. לפיכך מסתבר שכוונת התורה בעבד עברי ובשדה אחוזה, זה שהבן עומד תחת אביו ולא האח. אומרת הגמרא שנינו בברייתא, שעבד עברי שמת אדונו, עובד את בנו, אבל לא את ביתו. ואילו אמה עברייה שמת אדונה, אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת. מבררת הגמרא מנה הנימילי, מאיכן נלמד הדין הזה? אמר רבי פדה, דאמר קרא, נאמר בתורה בספר דברים פרק תדבב פסוק י' ז', העוסק בדיני עבד עברי הנרצע, ואף לעמתך תעשה כן. הקישה הכתוב, השווה הכתוב את העמה העברייה לעבד עברי הנרצע. מה נרצע שמת אדונה ואינו עובד לא את הבן ולא את הבת אלא יוצא לחירות? וכפי שדורשת הגמרא להלן מדברי הכתוב, אף עמה העברייה שמת אדונה אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת אלא יוצאת לחופשי. מקשה הגמרא על דברי רבי פדה, והי לעמתך תעשה כן לאח יהודה אתה? האם הקש זה של עמה העברייה לעבד הנרצע בא ללמדנו שאינה עובדת את בני אדוניה? עמי בא אלה לחד את העניה, הרי זה נדרש כדי ללמדנו את הדין המבואר בברייתא, הדורשת את דברי הכתוב, ואף לעמתך תעשה כן להעניק, שחייב האדון להעניק מרכושו לעמה העברייה בעת שחרורה, כשם שחייב הוא לעשות כן בשעת שחרור עבד עברי, שצוותה תורה את האדון להעניק לעבד עברי בשעת שחרורו מן הצון, מן הגורן ומן היקב, כאן נאמר, הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך. מבררת הברייתא, אתה אומר שהקש זהו לעניין שחייב האדון להעניק מרכושו לעמתו העברייה, או אינו אלא לרציעה, ואולי אינו אלא ללמד שאם אין העמה חפיצה להשתחרר לאחר שש שנים, יש לרצוע את אוזנה כדין עבד עברי. כשהוא אומר, כשהכתוב העוסק בדיני רציעה אומר, בספר שמות פרק חפה לפסוק ה' ואם אמור יאמר העבד, יש לדייק שדווקא בעבד נאמר הדין הזה ולא בעמה העברייה. ואם כן, הרי דין רציעה אמור שאינו נוהג אלא בעבד ולא בעמה. העמה אני מקיים ואף לעמתך תעשה כן. איזה דין יש ללמוד מכך שהוקשה עמה העברייה לעבד עברי? הרי לעניין רציעה אמרנו שהם לא שווים בדינם, לא רוצעים את אוזנה של העמה. צריך לומר שדיניהם שווים לעניין להעניק, שחייב האדון להעניק לה מרכושו בשעת שחרורה. הנה מבואר מדברי הברייתא, שהוקשה ושוותה עמה העברייה לעבד עברי לעניין דין הענקה, ושלא כדברי רבי פדה סובר שזה הוקש, זה הושווה לעניין שאינה עובדת את יורשי אדונה. מתרצת הגמרא, אין סתירה בדבר, אלא שני הדינים נלמדים הם מן ההקש. אם כן, אם באמת לא בא כתוב אלא ללמד שאין עמה העברייה עובדת את יורשי אדוניה, ולא לעניין הענקה, נכתוב קרא שיהיה כתוב בפסוק, ואף לעמתך, כן. ובזה די כדי להקיש עמה לעבד. מה היא תעשה? בשביל מה כתבה התורה את המילה תעשה? שם התמינה תרתי. יש ללמוד מכאן את שני הדברים. האחד שאינה עובדת את יורשי אדונה, והשני שנצטווה האדון להעניק מרכושו גם לעמתו העברייה ולא רק לעבדו העברי. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, עבד עברי הנרצע, וכן עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים כשמת אדוניו, אינו עובד לא את הבן ולא את הבת, אלא יוצא לחופשי. מבארת הגמרא, מאיכן יש ללמוד את הדינים האלו? נרצע, יש ללמוד שאינו עובד את יורשי האדון, דכתיב בספר שמות פרק רפא לפסוק ו', ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. מהמילה ועבדו יש לדייק שאינו עובד אלא את האדון עצמו ולא את הבן ואת הבת. נמכר לעובד כוכבים מניין שאינו עובד את היורשים, אמר חזקיה, אמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק נונה, עוסק לגבי עבד עברי, הפודה עצמו מיד אדונו הנוכרי, וחישב עם קונהו. מהמילה קונהו יש לדייק שאינו זקוק לערוך חשבון, אלא עם הנוכרי שקנהו, ולא עם יורשי קונהו, מאחר שיוצאו לחירות במיטת אדונו. כעת מבארת הגמרא כמה דינים בדיני ירושת גויים וגירים. אמר רבא, דבר תורה, עובד כוכבים יורש את אביו, הגוי, ומאחר שהגוי יורש את אביו מן התורה, אין אדם אחר רשאי להחזיק בנכסים הללו, וכל המחזיק גזל הוא בידו, וגזל הגוי אסור. כך אומר המאירי, שנאמר, אומר רבא, נאמר בתורה לגבי עבד עברי הנמכר לגוי, וחישב עם קונהו. יש לדייק מכך, שדווקא עם קונהו עליו לערוך חשבון אם רוצה להשתחרר קודם זמנו, ולא עם יורשי קונהו, שגזרת הכתוב היא שעבד עברי הנמכר לגוי, אינו עובד את יורשיו. מכלל, יש ללמוד מן המיעוט הזה, דעית ליורשים, שלגוי יש יורשים, שהרי אם אין הגוי יורש את אביו מן התורה, לא היה זקוק הכתוב להשמיענו שעברי הנמכר לגוי אינו עובד את יורשיו. כותב הפרי יצחק, שמכך שגוי יורש את אביו מן התורה, יש להוכיח שגם בגויים יש לילך אחר הרוב, שהרי אין הוכחה ברורה לאדם שהוא בנו של אביו, אלא מחמת הדין של רוב בעילות אחר הבעל. דין נוסף, ירושת גר את אביו העובד כוכבים, אינו מדברי תורה אלא מדברי סופרים, שמן התורה אין הגר יורש את אביו הגוי, שהרי משעה שנתגייר נידונו כתינוק שנולד, ואינו מתייחס אחר אביו הגוי, אלא שתקנו חכמים שירש כמבואר בדברי הגמרא להלן, דתנן, יש להוכיח את הדין הזה מדברי המשנה במסכת דמאי פרק ו' משנה יוד, שהמשנה מבארת את הדין לגבי גר ועובד כוכבים שירשו את אביהם עובד כוכבים. שני אחים גויים שנתגייר אחד מהם, ומת אביהם הגוי, ובאים שניהם לירש את נכסיו. הגר יכול לומר לאחיו העובד כוכבים, תול אתה את העבודת כוכבים של אבינו, ואני אתול כנגדה מעות. תול אתה את היי נסך של אבינו, ואני אתול כנגדו פירות. אבל הוא לא יכול לומר כן, אלא כל זמן שלא זכה בנכסים. אבל משבאו העבודת כוכבים ויין הנסך לרשות הגר, אסור לו להחליפם עם אחיו הגוי, מאחר שנהנהו בכך מייסורי ענה. עכשיו מבארת הגמרא, כיצד יש להוכיח מן המשנה הזו שאין הגר יורש מן התורה את אביו הגוי. ואיסל כדאי איתך אם יעלה על דעתך לומר שירושת גר את אביו הגוי אינה מדאורייתא, היא מהתורה, אם כן, אף כי לא באו הנכסים לרשותו, נמי גם יהיה אסור עליו להחליפה ממחיו. שהרי מאחר שיורש הוא מחצית מן הנכסים, כי שקיל חילופי עבודת כוכבים הוא דקשקיל. כאשר הוא לוקח תמורת העבודת כוכבים נכסים אחרים, הרי הוא מחליפם, בעבודת כוכבים אסורה בהנאה, וחילופיה אסורים. ומאחר שמבואר במשנה שכל זמן שלא באו הנכסים לרשותו, מותרו להחליפם, יש להוכיח שאינו יורש מהתורה אלא מדרבנן. ולכך מותרו להחליפם, כיוון שחכמים לא תקנו לירושה, אלא בדברים המותרים בהנאה. והטעם שתקנו חכמים שירש את אביו הגוי אף שאינו יורשו מן התורה, גזירה הוא דאבו דרבנן שמה יחזור לסורו. חששו חכמים שאם יראה הגר שמחמת גירותו איבד את ירושת אביו הגוי, יחזור לקלקולו, ולכך תקנו לו ירושה מדבריהם. שואלים התוספות בדיבור המתחיל אלא, מדוע יש לחשוש שיחזור הגר לסורו? הרי אף אם יחזור לסורו, נידונו כישראל מומר, כמבואר במסכת יבמות דף ממזיין עמוד ב', ואינו יורש את אביו הגוי, ואם כן מה יועיל לו שיחזור לסורו? תרצים התוספות שהחשש הוא שיתאה לחשוב שאם יחזור לסורו, כן יירש את אביו. והלשון לסורו, כאמור בספר ירמיה פרק ב' פסוק כ"א, סורי הגפן נוכריה, ומבאר שם הרד"ק שהכוונה בזה לענפים רעים שאין בהם צורך שמסירים אותם מן הגפן. למרות שזהו חשש באלמה, תקנו חכמים גם להוציא מן האדם אחר שהחזיק בנכסים. שכן, דרך חכמים בתקנותיהם להפקיע את נכסי הזוכה מפני התקנה. אבל אם באמת חזר הגר לסורו, אין מוציאים מן המוחזק. כך אומר המאירי. מביאה הגמרא הוכחה נוספת שאין הגר יורש את אביו הגוי מן התורה. תניא נמי אחי, שנינו גם כך, בברייתא במסכת עבודה זרה דף סמך דלת עמוד ב', במה דברים אמורים שרשאי הגר להחליף את האיסורי הנאה עם אחיו הגוי כשירשו, כאשר חולקים הם את ירושת אביהם, אבל כשנשתתפו, כאשר חולקים הם נכסים שהיו שותפים בהם, אסור לגר לומר לאחיו שיתול לעבודה זרה ויין הנסך, והוא יתול נכסים אחרים כנגדם, מאחר שנהנה הוא בכך מן האיסורי הנאה. יש להוכיח מכך, שהטעם שמותר לו לעשות כן בירושה, מאחר שאינו יורש את אביו מן התורה, אלא מדברי חכמים, ולכך רשאי הוא להחליפה ממחיו כל זמן שלא באו עדיין לרשותו. דין נוסף בירושת גויים וגירים, ירושת עובד כוכבים את אביו הגר, גוי שנתגייר אביו ומת, וכן ירושת גר את אביו הגר שנתגיירו האב והבן יחדיו ומת האב, אינו לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, מאחר שלא ראו חכמים צורך לתקן לו ירושה מדבריהם, שהרי אף אם ישוב לסורו, לא יירש את אביו הגר. ואם ישוב לסורו מחמת כעס על שיפסיד את ירושתו, אין אנו חוששים לו. כך אומר המאירי, והוא מוסיף, שאף שהיה מן הראוי להשתדל בתועלתו של הגר, מכל מקום אין זו סיבה מספקת כדי להוציא מן האדם שיחזיק בנכסים. דתנן, יש להוכיח כן מדברי המשנה, והרש במסכת שביעית גורס דתניה, אדם שלווה מעות מן הגר שנתגיירו בניו אמו, שנולדו קודם שנתגייר אביהם ולאחר מכן נתגיירו יחד עם אביהם ומת האב, לא יחזיר הלווה את המעות לבניו של הגר מאחר שאינם יורשים אותו לא מן התורה ולא מדברי חכמים. ואם יחזיר הלווה את המעות לבני הגר, אין רוח חכמים נוחה אמנו, אין חכמים מחזיקים לו טובה על כך מאחר שלא היה צריך לנהוג כן. מקשה על כך הגמרא מדברי הברייתא, והתניא, והבח והגרא גורסים כאן ואתנן. הרי שנינו שאדם המחזיר מעות שלווה מן הגר לבניו רוח חכמים נוחה אמנו, מתרצת הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הדברים, מאחר שהמשנה והברייתא עוסקות כל אחת באופן שונה. כאן המשנה הסוברת שאין רוח חכמים נוחה מן המחזיר הלווה לבן הגר עוסקת בבן שהורתו ולידתו שלו בקדושה, דהיינו שנולד קודם שנתגיירו הוריו, ובאופן זה אין צריך הלווה להשיב הלווה לבן הגר מאחר שאינו יורש את אביו. וכאן הברייתא הסוברת שרוח חכמים נוחה מן המחזיר הלווה לבן הגר עוסקת בבן שהורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה, שבשעה שנתעברה אמו היו הוריו גויים ונתגיירו קודם לידתו, ויש לה חשוש שאם לא יחזירו לו את חוב אביו יסברו האנשים שאף בישראל גמור אין הלווה צריך להחזיר ליורשים מעות של אבא מאביהם. מקשים התוספות בדיבור המתחיל כאן שהורתו שלו בקדושה, הרי הגמרא במסכת בבא בתרא דף קמ"ט עמוד א' מביאה מעשה שהיה עם גר שקראו לו איסור, שהפקיד מעות אצל רבה, והיה לו בן בשם רב מרי שהייתה הורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה, ורצה רבה להשתמט מליתן הפיקדון לבנו של איסור הגר מאחר שאינו יורש את אביו. ולפי פירוש רש"י כאן יהיה קשה כיצד ייתכן שרבה לא נהג באופן שתאר רוח חכמים נוחה ממנו. אומר רבינו תם ליישב את שיטת רש"י שיש לחלק בין הלוואה לפיקדון. באופן שלווה אדם מעות מן הגר, אז אם מחזיר לבנו שנולד בקדושה רוח חכמים נוחה ממנו, מאחר שעליו להכיר טובה לגר שילווה לו מעות. אבל באופן שהפקיד הגר מעות בידי אדם אחר, אין הלווה זקוק להחזירם לבנו של הגר, גם אם לידתו בקדושה, מאחר שעד הרבה הוא עשה חסד עם הגר בכך שקיבל ממנו פיקדון, ואין עליו להכיר טובה לגר. מביאה עכשיו הגמרא דעה נוספת, מניין שגוי יורש את אביו מן התורה. רב חייא בר רבין אמר בשם רבי יוחנן שהמקור לכך שעובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה, דכתיב נאמר בספר דברים פרק ב' פסוק ה', כי ירושה לעשיו נתתי את הר סעיר, עשיו ירש את הר סעיר מאברהם אבינו. יש ללמוד מכאן שגוי יורש את אביו מן התורה. שואלת הגמרא ודילמה ישראל מומר שייני, שם השונה דינו של ישראל מומר מגוי, כי מאחר ועשיו נידון כישראל מומר, לכך הוא יורש את אביו, אבל אין להוכיח מכאן שגוי יורש את אביו מן התורה. לכן מביאה הגמרא מקור אחר לדין הזה, אלא מאחה. מפסוק זה יש ללמוד שגוי יורש את אביו מן התורה, דכתיב בספר דברים פרק ב' פסוק ת', כי לבני לוט נתתי את ער ירושה. מכאן שדין ירושה נוהג אף בגוי. מברר את הגמרא ורבי חייא בר רבין, הלומד מפסוק זה דין ירושה בגוי, מה הייתה מה לא אמר כרבה? מדוע הוא לא לומד כמו רבה שלומד דין ירושה בגוי מכך שהוא צריך הכתוב למעט שאין עבד עברי הנמכר לגוי עובד את יורשיו? מבאר את הגמרא מי כתיב, האם נאמר שם בספר ויקרא פרק חפי פסוק נון וחישב אם קונהו ולא אם יורשי קונהו? האם מפורש בפסוק שעל העבד לערוך חשבון רק אם קונהו ולא אם יורשיו? הרי אין הדבר כך שלא נאמר אלא וחישב אם קונהו ואין הכרח למעט את יורשיו, ועל כן לא ניתן ללמוד מכאן שגוי יורש את אביו. ממשיכה הגמרא לברר ורבה לומד שגוי יורש את אביו מכך שהוצרח הכתוב למעט שעבד עברי אינו עובד את יורשי הגוי. מה הייתה מה לא אמר כי רבחיה ברבין הלומד דין זה מן הכתוב כי לבני לא נתתי את ער ירושה? מבארת הגמרא משום כבודו דה אברהם שייני, דהיינו ייתכן לומר שאף אם גוי אינו יורש את אביו מן התורה, מכל מקום ירשו בני לוט את אביהם משום כבודו של אברהם אבינו. מוריי ורבותיי הנערצים, אחיי ורעיי האהובים, אנחנו חותמים את לימוד דף י"ז ממסכת קידושין עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא. שאלה ראשונה, מדוע אין מעניקים לבורח, והרי צריך הוא להשלים הזמן שברח? שאלה שנייה, עבד שחלה, מתי צריך להשלים ומתי לא? שאלה שלישית, כמה צריך להיות הענק? שאלה רביעית, מדוע הוזכר מצונך ומגורנך ומעקבך מדין הענקה? שאלה חמישית, מה נלמד מהמילים אשר ברכך? והשאלה השישית והאחרונה על דף י' ז', מי שלווה מעות מאגר ונתגיירו בניו עמו והחזיר להם, אם מתי אין רוח חכמים נוחה ממנו, ומה הביאור אין רוח חכמים נוחה ממנו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה על דף י' ז' ממסכת קידושין, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את לימוד דף י' ז' ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב י' באדר ב' תפשין עין וו, ונלמד דף חי ממסכת קידושין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילה דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.